רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון
הרשת החינוכית של כל ישראל מעדן ויניל תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים עם אהרון מורג ומשה ירונסקי ימי שלישי 2-3 בצהריים רק ברדיו קסם 106 FM הרשת החינוכית של כל ישראל
Quand on partait de bon matin quand on partait sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains Il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle On se sentait pousser les ailes À bicyclette Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à terre Devant Paulette Faut dire qu'elle y mettait du cœur C'était la fille du facteur À bicyclette Et depuis qu'elle avait 8 ans Elle avait fait en le suivant Tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes
כן, יום שלישי צהריים פעמיים כי טוב שלום מרון, מה נשמע? מה שלומך?
מה שלומך?
אני בסדר גמור
שנגיד שלום
בוודאי
לאמירה, המפיקה, לדוטן, הטכנאי ולאורחינו שהם נמרוד ותמי נגב שהגיעו מהנגב. נגב, לא נגב מופצץ כרגע, כן?
באר שבע לא מופצץ כרגע, ברוך השם.
כן.
והסיבה שפתחנו עם שיר כל כך יפה של איב מונטן, ועוד שיר על אופניים, היא ששני הדברים האלה, צרפת ואיב מונטן ואופניים, משתלבים בסיפור של נמרוד.
זה מופיע בדרך כלל, גם בכל הסרטים הצרפתיים, יש את העניין הזה של אופניים שם.
פה יש סיפור מיוחד בשיר הזה, זה יש לך בחורה יפה, שכולם רודפים אחריה, אלא מה? היא הייתה הבת של הדבר, והיא יודעת לרכב, והם לא יכלו להשיג אותה כמובן, כי היא הייתה מיומנת.
כן. טוב.
טוב, אז עכשיו אנחנו נתחיל לספר למאזינינו התוהים מי הוא נמרוד נגב.
כן.
נמרוד היה ארכיאולוג המחוז בנגב הצפוני. בנגב הצפוני.
אבל אתה שינית את שם המשפחה, אני מבין.
כן, אבל זה סיפור בפני עצמו, מסובך בפני...
גם השם משפחה נגב.
עוד נגיע לסיפור הזה. עכשיו הגיע הרגע של גילוי נאות, מה שנקרא. אז נאמר שבעצם תמר ונמרוד הם חלק מהמשפחה הגדולה שלנו, כי גם הם הורים לילדה אוטיסטית. לנו יש ילד אוטיסט, אמירה ולי. וכך נוצר הקשר וכך הכרנו. ונמרוד היה גם בין הדוחפים והאחראים להקמת הוסטל לאוטיסטים בבאר שבע. ביקרנו שם יפהפה המקום. אז הזמנו אותו. לדבר על הרבה דברים. לדבר על אופניים, למשל, ועל ארכיאולוגיה, ועל ההוסטל שהוקם, ועל עוד דברים. ככל שנספיק בשעה ברוטו שיש לנו.
מה שעל הדרך.
כן.
אז אולי אנחנו נמשיך עם שיר נוסף, שגם עליו יש לנמרוד סיפור. אנחנו נשמע את ג'ורז' ברסאנס.
אוקיי.
נכון?
כן, כן. Le petit cheval blanc, כן.
שזה בעברית?
הסוס הלבן הקטן. זה שיר שהכי נהג לשיר לי, ואני תמיד הייתי בוכה בשיר הזה, כי הוא נורא עצוב. זה שיר נוגע ללב כזה שסוס לבן קטן מקריב את כל חייו לטובת האנשים שנגררים בשלג אחריו, כי הוא גורר, מזחלת, והם יושבים עליה, עד שבסוף הוא מת. הוא מת מתשישות, מה לעשות.
אז הנה, בוא נשמע.
Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière lui, devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, il est mort par un éclair blanc, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière lui, devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière ni devant.
זהו, קצר מדי.
וזה היה עצוב על הסוס הלבן שמשך מזחלת עד שכבר קרס. אני מקווה שחלק מהתוכנית יהיה קצת יותר אופטימי מהשיר הזה. אני רוצה לדבר על ארכיאולוגיה, קודם כל. דווקא על ארכיאולוגיה. אתה ערכת אותנו בתל באר שבע, שחפרת.
חלק.
בוא נתחיל מהשאלה המתבקשת מאליה, מה משך אותך לארכיאולוגיה?
או. אני לא יודע פה איפה להתחיל פה את הסיפור הזה, כי...
יש לנו זמן, שוט.
לא, לא, תראה, המשפחה היא משפחה ציונית. צרפת, כן, נולדתי בצרפת, דרך אגב, בפריז.
תחת איזה שם?
אוקיי, השם היה נורבר פלסטן. וגם זה גלגול של שם, כי פלסטן זה לא היה המקור, המקור היה פלדשטיין, והצרפתים לא היו מסוגלים לבטא את הפלדשטיין הזה, אז הם דרשו מאבי לצרפת את השם שלו, והוא רצה פלטה, אבל אמרו, לא, אתה מגזים פה, זה יותר מדי צרפתי. אז פלסטן, התפשרו על פלסטן.
ופלשטיין זה המקור שלו, הוא מה הפולני?
פלדשטיין זה גרמנית, זה שדה אבנים, ומכאן גם הגעתי לנגב, דרך אגב. כן. משדה אבנים הגעתי לנגב.
אתה היית נגב לפני שהגעת לנגב?
איפה זה קרה? מתי זה קרה?
לא,
בבאר שבע. לא, זה קרה בבאר שבע, כן. החלטה משותפת. גם הנמרוד זה החלטה משותפת, דרך אגב, במקום נורבר.
נורברט, נמרוד, זה נשמע טוב מאוד.
אוקיי. כן, המקור היה נחמן, דרך אגב, כן, זאת אומרת, הכוונה היא, סיפור מסובך, נו, מה אני אגיד לך? אמא שלי רצה להנציח את אבי, את סבי, אביה, ששמו היה נחמן, אבל היא עברה את אושוויץ, ועברה את כל מה שהיא עברה בדרך, אז היא לא רצתה יותר מדי להבליט את היהדות שלי. ואני באמת לא ידעתי עד גיל מאוחר שאני יהודי בכלל. לא רק זה שלא ידעתי, אלא גדלתי כאנטישמי קטן. אולי לא קטן. וגיליתי את זה לאט לאט, הסיפור הזה. התפתחות של חיים, כן, של ילד בפריז.
מה זאת אומרת לאט לאט? זה לא היה שמישהו בא יום אחד ואמר לך, יהודי מסריח, שוויף, לך לפלסטינה.
לא, תשמע, גם את זה ראיתי. כשהייתי, אני זוכר, בן ארבע, אחת החוויות הילדות הטראומטיות שלי, אני הלכתי עם אופניים הקטנים האלה, ואח שלי, זה אותו אח ששר לי את השירים האלה, היה לידי, 10 שנים יש בינינו, יש את המלחמה בינינו, זאת אומרת, מלחמת העולם השנייה היא בינינו, הלך לידי ופתאום התנפלו עליו.
הוא חווה את מלחמת העולם.
כן, 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 כן. הוא הסתתר בדרום צרפת, הוא ואחיו היותר גדול, שניהם הסתתרו בדרום צרפת. סיפור מורכב, אני אומר לך, השעה לא תספיק לכם. רק לזה.
אנחנו נתחיל.
אוקיי, בסדר. אולי תוכנית בהמשך.
ניקח את הסיפור לתוכנית אחרת.
בסדר גמור, זה משהו אחר. זה בכיף, דרך אגב. בכל אופן, הלכנו שם ביחד, הוא שמר עליי, כי הוא היה בן 14, אני הייתי בן 4, הייתי עם אופניים 3 גלגלים כאלה.
לביסיקלט?
כן, כן, לביסיקלט. משם התחיל כבר הסיפור הזה של הביסיקלט. ואז חבורת פרחחים גדולים גם ממנו, משהו כמו, בשבילי היו סקנים, 18, משהו כזה, התנפלו עליו. יהודי מלוכלך. אני לא הבנתי מה זה, הייתי בן 4, לא קלטתי בדיוק את הסיטואציה הזו, אבל זה נחרט לי איפשהו הדבר הזה בזיכרון. אני כמובן צעקתי לאמא שלי, זה במקרה זה היה תחת החלון שלנו, מה זה תחת החלון? אנחנו גרנו קומה שישית, וזה היה ממול שם, צעקתי, אמא שלי יצאה, ראיתי את אמא שלי ככה מבועלת מהחלון שם, קומה שישית, תוך שניות, אני לא יודע איך אחי הגדול עשה את זה, תוך שניות הוא ירד את 6 קומות, עשה את הסיבוב של הבלוק, הגיע לשם והצטרף לחבורה, הוא היה אז מתאגרף חצי מקצועי, אחי הגדול, ואז התפתחה שם, כמובן, גלגלו שם, כן, עד שבא איזה זקן עם מקל והפריד ביניהם. בכל מקרה, זאת הייתה חוויה הראשונה שלי, שאיפשהו נחרט באיזשהו מקום יחור. אני לא אספר פה את כל הסיפור, כי זה יגזול לכם פה את כל הזמן, אבל בגדול, בוא נגיד ככה, שכשהייתי הולך לשירותים בבית הספר, וזה שירותים שכולם עומדים, וסליחו לי, כן, משתינים שם, בהפסקה, ראיתי שיש להם פטנט אחר. אז אני נמנעתי וחיכיתי שהם יגמרו, ואז הייתי עושה את מה שאני עושה, עד שבאחד הימים, בפארק, ראיתי שם בחור, שהוא היה חבר שלי באותו פארק ששיחקנו שם, שיש לו את אותו פטנט כמו שלי, ואז דיברנו על הפטנט הזה, ואז הוא אמר שהוא יהודי. אז אוקיי, תפסתי את הרעיון, לקחתי אותו, הלכנו עד הבית, אותו מקום דרך אגב שהייתה לי ההתקהלות הזאת עם החבר'ה האלה, והצגתי לאמא שלי, אמא! היא יצאה לחלון, גם הוא יהודי, גם הוא יהודי, אמא שלי. זהו, זה ההתגלות של היהדות.
היינו בדרך לארכיאולוגיה, נעצרנו בקטע המקסים הזה. אני אומר, בוא נשמע עכשיו משהו כיפי, אם יש לנו משהו כיפי. יש לנו כמה ז'אק ברל כאן. מה אתה רוצה משל... טוב, בנמל באמסטרדם לא כיפי בכלל.
לא, הוא עוצמה. נמל באמסטרדם זה העוצמה של ז'אק ברל ככה.
לפורט דאמסטרדם?
לפורט דאמסטרדם זה העוצמה, זה מה שאני אמרתי לכם.
בא לך?
כן, בא, בהחלט. תתחיל עם עוצמה, מה? אחר כך נלך.
זה באופיים, אני לא טועה.
שור לפורט דאמסטרדם.
Les rêves qui néantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes.
dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pelu. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant à la panse, sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, dans beaucoup d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent dans le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
זה קלאסיקה.
זה ז'אק ברל, כן. זה קלאסיקה. יהיו לנו עוד ז'אק ברל בהמשך, כי אתה אוהב את ז'אק ברל.
אני מת על ז'אק ברל.
גם אני אוהב את ז'אק ברל.
גדלתי עליו, זה חלק ממני, ככה, בתוך הדם זה זורם.
למרות שהוא בלגי, היה בלגי.
כן, 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 כן. טוב, יש הרבה כאלה, יש ארג'מי, טאטה, מילוב, זה... כאילו בלגי, עזוב, הם לא בלגים, הם צרפתים למעשה בסוף של דבר. זה התרבות הצרפתית.
כל זמן שהם לא ערבים מפלמים.
אצלו משתמר בראש, העניין שאתה אומר ז'אק ברל, יותר את העניין של תקופה של מלחמת העולם השנייה, וקצת אחרי זה, כל התקופה הזאת.
לא, ז'אק ברל זה אחרי.
אחרי, זה נכון.
זה אחרי, זה אחרי. אבל...
תשמע, הסיפור שלך על ילדותך ועל... גילוי האנטישמיות ועל גילוי היהדות שלך, זה סיפור מרתק, ואני חושב שאנחנו נצטרך לחזור לזה לתוכנית נפרדת.
גילוי האנטישמיות לא אמרתי לך, כי גילוי האנטישמיות, גם זה יש לי סיפור, אבל שאני, איך גדלתי להיות אנטישמי?
ספר נא.
היינו ברוי דה רוזייה, רוי דה רוזייה זה אזור של היהודים, אבל אז זה היה קלאסיקה, היהודים האשכנזים האלה, אתה יודע,
הייתה שם המסעדה שבוצע נגדה פעולת הטרור.
כן, 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 הרבה יותר מאוחר, וזה כבר הפך להיות יהודים ספרדים.
גם אנחנו ביקרנו שם במסעדה.
אז היה יהודים אשכנזים עם הזקנים, עם כל הדברים האלה, שמדברים ביניהם יידיש. וההורים שלי הלכו שם לעשות קניות, שם כנראה לחג כלשהו, אני לא... לי זה לא אמר שום דבר. ברדיו באותו זמן הייתה תוכנית מאוד פופולרית, שנקראה מלור וברבו. מלור וברבו. זאת אומרת, מה לבעלי הזקנים, אם אתם רוצים? משהו מעין זה, כן? ואני ישבתי, נשארתי לבד במכונית, השתעממתי נורא.
תוכנית סטירית, אני מקווה.
לא, לא. לא פעולה, אבל מתח כלשהו. ישבתי במכונית, השתעממתי לי, וראיתי את האנשים השחורים האלה עם הזקנים ועם הכובעים, שנראים לי משונים וזרים, ומדברים בשפה בכלל אחרת. ישבתי במכונית וצעקתי להם, מה לא רוברבי? מה לא רוברבי? אז הם הלכו להורים שלי, כי זה היה ערב, אז המקום היחיד שדלק אור שם, החנות היחידה שידעו בדיוק מי מחכה שם. ההורים שלי באו, וכמובן הרגיעו אותי קצת, אז אמרתי, שאלתי אותם, אבל איזה שפה הם מדברים, האנשים האלה? אמרו לי יידיש. אמרתי, שילכו לארץ היום. ככה נולדת אנטישמיות באופן טבעי, הכי טבעי ככה.
כן. טוב, מה אנחנו נעבור לאיזה...
אנחנו נחזור לנקודה שבה אנחנו רצינו להתחיל, שזה בעצם הארכיאולוגיה, ואני עדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה. מה משך אותך לארכיאולוגיה? כי ארכיאולוגיה זה דבר מרתק, אבל מצד שני זה גם דבר די מבאס. אתה חופר וחופר וחופר וחופר. לא חופר בראש, חופר באדמה.
עד שאתה מוצא
משהו. או שאתה מוצא או שלא.
לא, זהו, זהו. שאתה לא מבין את נפשו של הארכיאולוג. כי כל חרס הוא יכול להתקשר אליו. כל חרס יכול לגלות שם, להתרגש ממנו. כשאני מגלה איזשהו חרס ואני חושב על זה, ולפעמים יש טביעת אצבע על זה, או יש על זה... ציפורן על זה, הראיתי לאשתי, לטמי. זה מרגש, אתה פוגש את ה...
את העבר, בלפני 3,000 שנה.
כן, כן, אתה פוגש אותו...
אתה נפגש עם העבר.
ממש, על חי ככה, אתה פוגש אותו אחד לאחד.
נכון.
וזה מאוד מרגש, וזה גם אפילו אם זה חרס, בסך הכל. העליתי חרס בידי, ופה זה דווקא לטובה. וכמובן שישנם הפתעות יותר גדולות ודברים כאלה, אבל השורשים, מאיפה זה בא, כנראה תמיד עניינו אותי שורשים, כן? במיוחד אחרי הדואליות הזו שחייתי בה, כיהודי אנטישמי, שלא בדיוק מצאתי את המקום שלי שם בתוך הדבר הזה, בבית חגגנו את החגים הנוצריים, גם את היהודים. לא ידעתי להבדיל בין הדברים האלה. אז אולי חיפוש השורשים...
את החגים הנוצרים, היה לכם עץ אשוח בבית, כן. בחג מולד.
כן.
ואתה היית...
לא רק זה, לא רק זה.
היית חצוי
או... לא... עצמו אין בו שום דבר, אבל...
לא רק זה.
אם אתם יודעים, זה סתם עץ, אבל זה העניין, אבל...
אמא שלי דאגה לזה, יש שם, יש חג, שיש ישו הקטן עם כל ה... במערה שם, עם כל הסיפור הזה, התינוק, שאני אהיה זה שידליק את האורות של המערה, אם ישו הקטן בתוך המערה, בכיתה, בבית ספר. היא די רצתה לטשטש לאור הניסיון שהיא עברה כאן. אז היא די רצתה לטשטש את העניין הזה. עד כדי כך שזה מאוד מאוד הצליח לה, כן? אם נכנס עוד פעם לאותה כיתה, שהייתי שם, היו שני חבר'ה לפניי כאלה, תלמידים טובים, אני הייתי בדיוק ההפך, הייתי שובב ובלגניסט כזה, ברחתי מבית ספר מדי פעם, ולפניי ישבו שניים כאלה מעונבים, מסודרים, צרפתים, נקיים, והתלמידים הכי טובים בכיתה, ואני זוכר גם שנפל להם, כתבו אז עם עיפרון, עם
ציפורן,
עם ציפורן, כן, 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 עם דיו. זה נפל, ו... אני לקחתי את זה איכשהו, אני לא בדיוק זוכר את הסיטואציה הזו, ואחרי זמן זה התגלגל לאח שלי, אותו אח שאנחנו מדברים עליו, ופתאום ראיתי את זה אצלו, כי הם חיפשו את זה ולא מצאו, וזה היה עת יקר, ולא מצאו. ואז אני לקחתי את זה ממנו, ושמתי את זה על הרצפה אחרי שבוע, שבועיים, משהו כזה, שמתי את זה על הרצפה, ואמרתי, הנה, 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 זה מצא. כאילו מצא, כלומר, האשמה ישר נפלה עליי, ואז ישר סניתי אותם, והם היו יהודים. אז זה התקשר לי שום פעם עם שנאת היהודים הזו שם, הדבר הזה. כן, אז ארכיאולוגיה שאלת. אנחנו כל פעם מתחילים ארכיאולוגיה, כי כנראה זה איפשהו טבוע באיזשהו מקום.
אבל זה הגעת בעצם לארכיאולוגיה שבעצם שהגעת לפה כבר, לא?
כן, כן, כן. למעשה הקשר...
העניין שלך בארכיאולוגיה, בהיסטוריה, והוא התחיל עוד כשהיית ילד בצרפת,
לא. אתה יודע מה? כן, כן. כן, 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 כי אז אני זוכר שקיבלתי תנ"ך כזה עם ציורים. ומאוד מפורסמי, אני לא זוכר כרגע את השם של, של מי שהכין את זה, אבל הוא ספר מאוד מפורסם כזה, ונהניתי לנבור בו ולהסתכל ולחלום על, על הסיפורים האלה של, של התנ"ך, וזה באמת חיבר אותי לתנ"ך הדבר הזה. ובאמת התנ"ך תמיד עניין אותי, ריתק אותי, מערכות היחסים של... שאול שמואל, למשל, זה מערכות יחסים כל כך מורכבים, כל כך טעונים, כל כך יפים. זה ריתק אותי, הדברים האלה, כי התנ"ך כאילו לא מבלף, הוא מביא לך סיפורים של אנשים אמיתיים, עם בשר.
אוקיי. בנקודה הזאת, אנחנו נעשה פסק זמן מוזיקלי, וננסה לחזור אחר כך לשאלה, נו, אז איך בכל זאת נהיית ארכיאולוג? כן. עכשיו אנחנו חוזרים לז'אק ברל, ובואו נשמע את השיר, תציג אותו. נו, אני כבר מתבלבל.
איזה שיר?
פוררתי לבג, הדבג ראשי קלימרי
דיפס.
הארץ השטוחה, הוא מתאר שם את ארצו.
בלגיה.
בלגיה זה יותר דומה, התיאור שלו יותר דומה להולנד, להולנד מאשר לבלגיה, אבל זה תיאור פיוטי.
הוא מדבר על ארץ הפלמי.
הוא מדבר על גיאוגרפיה, בסדר? דרך אגב, אני גם גיאוגרף. כלומר, הוא מדבר ממש על הגיאוגרפיה, וזה תיאור כל כך פיוטי, כל כך עם שפה, כל כך עשירה. הוא מצייר לך את הציור של הארץ הזו, נפלא, פשוט נפלא.
אז בוא נשמע.
Pour unique bonsoir avec le vent d'ouest écoutez le vouloir le plat pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
טוב, אז זה היה לפלן?
כן, הארץ השטוחה של ז'אק ברל. השיר הבא שאנחנו נשמע, לא כרגע, השיר הבא שנשמע, כרגע אנחנו מחפשים אותו בויניל. תראה, זה קשה לנו, אנחנו לא כל כך שולטים בצרפתית, אז אנחנו צריכים את המומחים כדי שימצאו לנו את זה. הרעש שאתם שומעים, הנה אני אשמיע לכם, חבר'ה,
זה הרעש של
ניילון של ויניל.
של ויניל.
זה ניילון של ויניל, למי שלא מאמין שאנחנו...
עד שהם ימצאו בינתיים את השיר המתאים, אני אגיד לכם שאתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM, והנה אנחנו אוטוטו מוצאים את השיר, כן, בתוכנית מעדן ויניל כמובן.
מה שכתוב ארבע.
הנה.
ארבע, יפה.
שיר ארבע, תראה, נשים אותו.
אנחנו נכין אותו, ואתם, כשתשמעו אותו, אתם תזהו אותו, אבל רגע, עוד לא מגיעים לשיר הזה. כי אנחנו באמת חוזרים עכשיו לשאלה נמרוד. ארכיאולוגיה.
כן. טוב, תראה, בואו נעשה ככה. יש לי אימא פולניה, הייתה לי אימא.
למי לא?
הייתה לי אימא פולניה. היא רצתה שאני אהיה או רופא...
או עורך דין.
או עורך דין, בדיוק.
אז התחתנת עם עורך דין.
התחתנתי עם עורך דין. רופא, הבנתי שאני לא אהיה. למדתי ככה כפשרה הנדסות בניין למעשה. מהר, ויש לי מקצוע, העיקר שיש לי מקצוע, כי זה היה נורא חשוב. אימא שלי מקצוע, שיהיה לך מקצוע. לא רציתי לבזבז את זה יותר מדי זמן, אבל בחלום תמיד היה לי הנושא הזה של הארכיאולוגיה, כמו שלך היה החלום של הארכיאולוגיה. אבל אמרתי, כשיהיה לי כסף מהמקצוע, אני אתעסק עם זה כתחביב.
לך, שנמרוד אמר, זה למשה, שכשהמיקרופון היה סגור, כן. אמר שהוא חלם להיות...
אז אני עושה ארכיאולוגיה
אינדיאנה ג'ונס.
בציוד רדיו
בדיוק,
ישן.
המוזיאון כאן הוא ארכיאולוגיה של, כן. של הסאונד, של הצליל. כן. אז יש לכם קו משותף אחד לפחות, והנה אנחנו חוזרים להמשך הסיפור.
אז זהו, אז התחתנתי עם עורכת דין, וכדי להגשים בסופו של דבר את החלום שלי, אחרי שהוצאתי ממני את המשקל הזה, את העומס הזה שהיה לי,
אם
שיהיה לי מקצוע של פרנסה, אז יכולתי להרשות לעצמי ללכת, ובזכות גם האישה, כמובן, כי זה לא פשוט ככה לעבור ממקצוע למקצוע, צריך ללמוד, צריך להשקיע.
אז אפשר לומר שבעצם היה לך תחביב, או הייתה לך תשוקה, ואתה החלטת להפוך את התשוקה הזאת למקצוע.
כן, בדרך היה לי טריגר קטן. עדיין הייתי הנדסי בניין, הייתי עם תמי, עם האוטו, נסענו, והיה לנו תינוק אחד או שניים, תינוק אחד, אני חושב, באוטו, וראינו מרחוק תל. ודרך אפר שמובילה אליו. הפכתי את האוטו שלי לזחלם, ונסענו בתוך האבק, הפודרה הזאת של הנגב, שגם נכנס לתוך האוטו, הגענו לתל, התל זה תל ערד, והייתה שם אז בחורה, לא בדיוק בחורה, צעירה, לא צעירה, רות אמירן, היא חפרה אז את התל, ולמעשה החיבור הראשון פיזית לארכיאולוגיה, אז הכרנו, היא, אני, הכרנו אחד את השני, ברבות הימים, לאחר שגמרתי את הלימודים בארכיאולוגיה, היא מינתה אותי, זאת אומרת, הייתי ארכיאולוג המחוז, אז היא מינתה, כיוון שלא היו לה ילדים, אז היא מינתה אותי לאפוטרופוס של האתר שלה, אצלה, תל ערד זה היה הילד שלה. ומדי יום, באמצע הלילה, באמצע שבת, היא הייתה מתקשרת, מה שלום התל שלי, כן? זאת אומרת, מאוד מאוד דאגה לתל, ואני גם כן מאוד מאוד דאגה.
זה אופייני לארכיאולוגים שחפירה שהם עושים הופכת להיות הבייבי שלהם?
אני מניח שישנן חפירות כאלה, כן, ישנן, אני מניח, לא כל אחד, כמובן, כל אחד זה אישיות בפני עצמה, אבל אני מניח שיש דבר, תשמע, תל ערד זה חתיכת אתר, זה לא סתם, היא חפרה למעשה את המצודה הישראלית. היא התחילה עם אהרוני, טוב, אתם לא יודעים. תל ערד, בגדול זה מורכב משני...
כמה שכבות?
לא, אני לא אכנס לכל... בוא נגיד ככה בגדול, בשתי שכבות, בסדר? כאילו, יהרגו אותי עכשיו ארכיאולוגים, אבל...
אנחנו נרגיע אותם עם וינילים אחר כך.
הכנענית הקדומה, יש עיר כנענית קדומה, יפהפייה, עם חומות מסביב, משהו אדיר, ומעליה, 1,700 שנה הבדל ביניהם, יש מצודה ישראלית. כלומר, יש פער של 1,700 שנה ביניהם. זה כאילו, כביכול, שתי השכבות, אבל יש הרבה יותר, כן. היא התחילה את החפירות שלה עם אהרוני בעיר הברונזה שם, למטה, שם ברונזה זה הכנענית הקדומה, וכשהיא הסתובבה באזור, היא ראתה למעלה, היא ראתה את הקרמיקה ה... ברזילית, זאת אומרת, בקרמיקה, מתקופת המקרא, והיא הבינה שיש שם משהו, והיא אחר כך פיתחה את האתר ההוא שם למעלה. דרך אגב, ברכיבה האחרונה עברנו דרך שם, והעליתי פוסט בפייסבוק.
אז אתה ממליץ לעבור ולראות.
לחלוטין, לחלוטין, זה פשוט מרתק. זה אתר מרתק.
ועוד חופרים שם?
עוד חופרים, כן. עוד חופרים, אפשר להגיד, כן. לאחרונה חפר שם יהודה גוברין,
את מפעל המים. חופרים ומוצאים, עוד ועוד.
כן, 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 או.
יש עוד הרבה מה למצוא.
לא, 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 תראה, קודם כל, העיר הקדומה למטה חפרו בסך הכל 10% מהם.
וואה.
זאת אומרת, בדרך כלל הארכיאולוגים משאירים, הם לא חופרים את כל האתר, זה לא כמו תל באר שבע, לא חופרים את כל האתר, משאירים את הדברים לדורות הבאים, שיש להם יותר, גם טכנולוגיה יותר מתקדמת, וגם יותר ידע.
רגע, תל באר שבע חפור כולו?
תל באר שבע, אהרוני שם רצה לעשות, כי הוא תל קומפקטי, הוא תל קטן יחסית, 7 דונם בסך הכל, הוא רצה לעשות דוגמה אחת של עיר חפורה. אז היא כמעט חפורה לגמרי. לא לחלוטין, כמעט לגמרי.
מתי אתה התחלת לחפור שם?
למעשה זה היה תחת פיקוחי, לא אני זה שחפרתי שם. הבנים שלי שם חפו פיזית את המפעל המים שאתם ביקרתם בו, שהוא מפעל יפה.
ומומלץ לבקר.
מומלץ לחלוטין.
גם הם ארכיאולוגים?
לא, לא, לא. הבן הבכור, כתחביב, תחביב כחצי מקצועי, הוא מערן, מערות.
גם מעניין.
כן, כן, מאוד מאוד מרתק.
זה מתקשר
לחפירה הזו, הנה, הוא חפר שם, עשה את המפעל מים הזה. כן, כן, בהחלט. כן. לא, דרך אגב, תל באר שבע הוא מאוד ידידותי למבקר. כלומר, כל אחד יכול להגיע לשם לתל, הוא לא צריך שום הדרכה, הוא לא צריך שום דבר, הוא משולט יפה, יש גם ברושורה, יש גם דף הסבר, שהוא נגיש והוא טוב. תל באר שבע הוא באמת, הוא, והוא ליד באר שבע, ממש צמוד לבאר שבע, כך שהוא לא צריך לחפש אותו הרבה.
כן. טוב, יפה.
הפסקה, נעשה... כן. אז אנחנו נשמע עוד זמר שאתה אוהב. מי לא? מי לא אוהב את איב מונטאן? פתחנו איתו את התוכנית, ועכשיו אנחנו נשמע שיר שהוא מוכר מאוד, של איב מונטאן.
לפעמים אוכט? לפעמים אוכט. לפעמים אוכט זה היה אצלנו המנון משפחתי. היינו יושבים, אוכלים ביחד, ואהבו לשיר אצלי בבית. אני גרוע מאוד בתחום הזה, גם אמא שלי. אני הלכתי לצד של אמא שלי, אבל איב מונטאן, אבא שלי ואחי הגדול במיוחד.
זה איב מונטאן מתוך הופעה חיה באולימפיה 1981.
כן, זה קצת מהר מדי, זה קצת מהר מדי, ולא התכוננו לזה. אז הנה.
Et le vent du nord
Non, non, c'est l'âge, c'est l'âge.
L'âge,
c'est
l'âge. L'âge, c'est l'âge. L'âge, c'est l'âge. L'âge,
c'est l'âge.
השיר הזה.
Oui, oui. Oh, je voudrais... Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli tu vois je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais c'est une chanson qui nous ressemble toi tu m'aimais et je t'aimais nous vivions tous les deux ensemble toi qui m'aimais moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas unis
כן, המחיאות כפיים למי?
לאיב מונטר.
איב מונטר.
ולנמרוד נגר.
כן.
טוב, קודם כל, כשהמיקרופון היה סגור, אנחנו כבר סגרנו עם נמרוד שהוא חוזר אלינו עם תמי, כדי להמשיך לדבר על ארכיאולוגיה, כי זה נושא מרתק, ואנחנו נגענו באפס קצהו של הנושא הזה. ויש עוד שני נושאים לא פחות חשובים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אז פתחנו עם שיר על אופניים. ואתה רוכב אופניים ידוע.
כן, זה ידוע. כן. בכל אופן הכבישים יודעים אותי, זה בטוח. אני רוכב כביש. שזו חוויה מיוחדת מאוד. זה חוויה מזוכיסטית, בוא נגיד ככה. בסדר, זה הנאה מזוכיסטית, כי אתה נהנה מזה שאתה סובל. למה אתה סובל? כי אתה ברכיבת כביש, אתה מכניס...
קשה מאוד.
כן, כן, אתה מכניס פשוט, אתה כל הזמן בקצב, אתה מתחרה עם עצמי, כשאני רוכב לבד באמצע השבוע, אני מתחרה עם עצמי, ואני בודק את הזמנים. יש לי מסלול קבוע באמצע השבוע, בשבתות אני עושה מסלולים יותר ארוכים עם חבורה, ואז אנחנו כאילו גם מטיילים באותו זמן. כלומר, גם יש לנו גם טענה של הטיול. כמו שאמרתי לכם, בשבוע שעבר עברנו בתל ערד, והעליתי פוסט על הנושא הזה בפייסבוק שלי, שמתמקד בנושא הזה של תל ערד. לא, זו חוויה מיוחדת. אני לא יודע, זה גם כן, עם תרבות צרפת. אני חושב שנולדתי על אופניים בכלל. כלומר, כשיצאתי, ויצאתי די כבד גם ככה, 4,600, נכון?
650.
4,650.
צרפת, טור דה פרנס,
בדיוק.
טור דה פרנס היית?
פעם אחת אני הייתי פעם אחת הייתי בילדות, ראיתי את איך הם עוברים לפניי. פעם אחת הייתי עם תמי, אבל הקדמנו ביום אחד בפריז את הסוף, את הסיום, אבל ראינו את כל ההכנות שם.
זה גם משתלב לי קצת עם ז'אק ברל, כי אחד החובבים הגדולים היה אדי מרקס, שהוא היה בלגי.
כן, כן, כן. הקניבל קראו לו, דרך אגב, כי הוא לקח את כל הפרסים, כי... טוב, צריך להכיר שם.
הוא טרף את כל הכבשים, את כל ה...
כן, 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 ממש ככה. ו... איפה הייתי?
אופניים.
כן, 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 אבל איפה עם אופניים? אופניים מתקדמים מהר.
הגעתי מיום לפני זה לפריז וראית...
כן, כן, אז... ופעם שלישית, עכשיו, בג'ירו, היינו בנגב באיזושהי עלייה, נסענו לשם בשביל לראות אותם.
מתאמצים.
הם מגיעים כאן בעלייה, כן, כן. זה חוויה מיוחדת, אופניים. זה לא רק עניין של התחרות עם עצמך, עם הבריאות, אבל עם הנופים.
וכשאתה רוכב לבד, אתה מתחרה בעצמך.
כן.
הרבה יותר קל להישבר במהלך הרכיבה, ולהגיד, מה אני צריך את כל זה?
זהו, כן, חשבתי על זה הרבה פעמים. זה באמת עניין של אופי. זאת אומרת, יש לי אופי תחרותי,
אבל זה חלק כבר מעניין שזה סדר יום כבר שאתה...
כן, 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 זה גם נכנס לסדר היום, ללא ספק. יש לי את השעה שאני עושה את ה... בחרתי לעצמי את השעה שאני עושה את הדבר. עכשיו אני בכלל פנסיונר, אז אין לי בכלל שום בעיה בעניין הזה, מבחינת הזמן. האקלים והצפיפות בעיר, כי מהבית צריך לצאת לכבישים החיצוניים, אתה חוצה את העיר. הקטע הזה הוא קצת בעייתי. אז אני בוחר לעצמי את השעות המתאימות.
באמת, איך רוכב אופניים מסתדר עם תרבות, עם חוסר תרבות הנהיגה הישראלית?
אמרת את זה טוב מאוד עכשיו. באמת, לא, זה מדהים. יש כאלה שצופרים לי בכיף ועושים לי שלום ועושים לי עידה וכו' וכו', ויש כאלה שזורקים עליי טיטולים מהמכונית. באמת.
מה אתה אומר?
כן, 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 לחלוטין.
זה פעם ראשונה שאני שומע.
תשמע, החוויות שאני עובר על הכביש, היא יודעת, אני כל יום בא ומספר לה את החוויות שאני עובר על הכביש.
תעשה ספר עם החוויות
האלה. הייתי יכול ללקט את כל הסיפורים שאני מעלה את
הפוסטים,
והייתי יכול לעשות מזה באמת ספר, ספר חוויות.
ספר חוויות על אופניים, כן.
ואתה הרמת לנו להנחתה, כי יש ספר שיצא לפני כמה שנים, הכבש השלישי.
הכבש השלישי, כן. כמה
שנים. כמה שנים טובות. 10-15 שנים. כן. וזה מביא אותנו לקראת החלק האחרון של התוכנית, לקראת החלק האחרון של התוכנית הזאת, כי נמרוד בתמי עוד יחזרו אלינו.
כי לא הספקנו הרבה לדבר בכלל.
בספר הזה הוא על אביגיל.
נכון. טוב, זה קצת מורכב, כי כן, זה על אביגיל, אבל יש פה... מבחינתי, מסר חברתי. זאת אומרת, איך אתה מתמודד עם המטלה הזו? אבא.
אביגיל היא הבת שלכם, והיא ילדה אוטיסטית.
כן.
וחרשת.
כן.
בת כמה?
היא כבר בת 32.
ו...
אבל היא נראית בת 16. כי התום שלה שומר, התום שלה שומר על, על הצחות שלה. זה מדהים.
הספר
הזה... והיא יפהפייה.
לחלוטין, כן, באמת.
הספר הזה היה מה? העניין של לברר בינך לבין עצמך לבין אלוהים, אתה מאמין בו או לא, למה? יש לך ילדה אוטיסטית?
לא בדיוק ככה, זה... בוא נגיד ככה, הספר הזה היה תרפואידי, במידה מסוימת. לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני פוטרתי מהמשרה שלי על הרקע הזה של הטיפול שלי בהקמת הכפר. כפר לילדים אוטיסטים. קראת לזה הוסטל, אני לא רציתי לתקן אותך באותו רגע, כי לי היה חשוב המילה כפר.
אנחנו קוראים לזה בית לחיים,
כן, אבל רציתי... הכפר, הרעיון הזה של הכפר. אז כשפוטר, זה היה לי הלם בלתי רגיל, כי אתה מאיגרא רמא נופל לבירא עמיקתא, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך בתקופה הזו, ויש לזה השלכות. אנשים שלא עברו את החוויה הזו, לא יודעים איזה השלכות מרחיקות לכת יש לטראומה כזו, וזה לא טראומה של יום או יומיים, ולא אפילו של שנה או שנתיים, זה נמשך זמן מה, והספר הזה קצת הוציא אותי, עזר לי לצאת מתוך הטראומה הזו, פרקתי קצת כמה מהכעסים שלי שם, מי שמבחין בזה, מבחין בזה, אבל יחד עם זה באמת, כל ההתמודדות של אבא לילדה חריגה עם החברה, איך אתה מרים את הנושא הזה, מה אתה עושה עם זה? כי בסופו של דבר באמת יש לכם את השיר הזה, אני ואתה, ואם אתה לא... אם אתה לא נמצא בתוך הרובליקה הזו של אני ואתה נשנה את העולם, אז אתה תהיה פסיבי, והעולם ישנה אותך או יעשה בך מה שהוא רוצה. ומה שראיתי לאביגיל, למשל, בבאר שבע בכל אופן, לא היו לא בתי ספר, לא גנים.
גם גנים לא.
לא גנים, לא בתי ספר, ובטח שלא הוסטלים. ואז התחלתי לחפש מה עושים עם הדבר, עם הסיטואציה הזו, מה אני עושה עם הדבר הזה. והחלטתי שאני אשנה את העולם. הקמנו שני בתי ספר למעשה, זאת אומרת, בית ספר יסודי בהתחלה, ולאחר מכן כאשר נזקקנו לבית ספר תיכון בשביל אביגיל, אז גם התיכון, ובאותו זמן, בו בזמן, התהליך הארוך מאוד, שנמשך 17 שנה, והמיוסר מאוד הזה, באמת, זה תהליך קשה מאוד של הקמת הכפר. היה לי מזל, שבאר שבע זה באר שבע,
היה שלב שבו אמרת זה גדול עליי? אין לי כוח.
לא. לא, ממש לא. לא, לא. לא היה דבר כזה.
מי היה התמיכה שלך בזה? מי תמך בך? זה ברור, בסדר.
תמי.
ברור שתמי תמך, אבל תמיכה של הממסד.
כן, 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 כן. אני חייב להגיד את זה פה. היה בן אדם שהיה אז מנכ"ל העירייה, חיים גורפינקל, שמו.
כן.
יש לי צמרמורת עכשיו כשאני מדבר על זה. וכן, הוא בן אדם רגיש בצורה בלתי רגילה, אנחנו נפגשנו דווקא בארכיאולוגיה, ודרך אגב אפשר לסיים את זה, אם אתם רוצים, בנושא הזה, כי כרגע אני חונך אותו לרכיבת כביש. אוקיי?
והנה, המעגל נסגר.
כן, זהו. אבל לא, הרבה מאוד בזכות, אין בכלל מה לדבר, בלעדיו היה מאוד קשה, כי השגתי 20 דונם. 24 דונם. 24 דונם.
והמקום הוא גדול ויפה להפליא. ביקרנו שם.
והמטרה היא באמת להקים שם כפר.
זה כפר מוכפר.
יש כפר, יש כפר, שלושה בתים, נכון?
לא, כפר זהו, זהו, זהו. עכשיו הוא מאוכלס, יש שם...
שישה בתים.
כן, יש שני בתים קודמים, ועכשיו הקימו עוד ארבעה, שישה בתים. כמו כפר, זאת אומרת, בתים קטנים, קרקע.
עם מרכז, יש איזה בית?
יש מרכז תעסוקה. זאת אומרת, לא מערבבים את זה ביחד.
ברור.
בצד יש מרכז תעסוקה עם משרדים, עם כל הדברים האלה.
כי המטרה היא שהם
כן יתפקדו לבד.
יצאו החוצה מהמקום שבו הם ישנים ואוכלים. לא, המטרה היא שהם יצאו לעבודה.
כן,
יצאו בדיוק. יצאו במובן של לצאת.
כן, 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 כן. שזה לא יתערבב להם הדברים כן. האלה.
ושיתפקדו גם לבד קצת, או...
מי שיכול...
או שזה בלתי אפשרי.
לא.
איש לפי תפקודו.
בדיוק. זאת אומרת... תפקוד לבד, אני לא חושב שיש לנו מישהו כזה שהוא ברמת תפקוד כזו שהוא מסוגל לתפקד לחלוטין לבד.
אתה מרגיש שעכשיו, כשאביגיל בבית, משלה, בכפר, שאתה יכול לשחרר אנחת רווחה ולהגיד, אפשר לנוח? כי אנחנו יודעים שאי אפשר.
זהו, זה מה שרציתי להגיד לך. אתה יודע יפה מאוד שזה בלתי אפשרי הדבר הזה. קודם כל, יש תמיד את הדאגה הזאת, מה יהיה כאשר אנחנו לא נהיה, או כאשר אנחנו ייטש כוחנו. אני מקווה שלא יקרה דבר כזה, שיטש כוחנו, תמיד אני אהיה חזק ובריא, וכמו שעכשיו, לפחות.
בשביל זה בנית את הכפר, כדי שמישהו...
בשביל זה אני רוכב על אופניים, בשביל לשמור על הכושר. כן, ושם באמת, הכפר באמת זה העניין הזה, של מחשבה למרחוק.
ברור, שמישהו ידאג להם.
שיהיה מי שידאג להם. אבל אתה לא יכול להרפות, אין דבר כזה. אתה יודע את זה, מה...
אנחנו יודעים את זה.
כן, 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 כן.
טוב. אנחנו עוד אותו צריכים לסיים.
אנחנו מתקרבים לסוף. קודם כל, תודה רבה לתמי ולנמרות שהיו כאן איתנו. כל הדרך מבאר שבע. אנחנו נארח אתכם בכיף ובשמחה לתוכנית נוספת, כי נשארו כל כך הרבה דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם ולא הספקנו.
כן.
אנחנו נסיים עם אריק איינשטיין ועם אני ואתה. אז תודה רבה, נמרות ותמי. תודה רבה, משה.
תודה רבה לך, אהרון, תודה רבה לאמיר, תודה רבה לדותן ביבי, תודה רבה לכם שבאתם מבאר שבע בימים האלה. אז,
ותחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל.
נסיעה טובה שיהיה לכם. ואיך אומרים, סבי זהירות על האופניים.
שישמרו עליי החבר'ה שם.
להתראות, חבר'ה.
אורות מעבבים, יש לך שאתה נוסע על האופניים. אוקיי, יום טוב.
ביי.
אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מהתחלה. יהיה לנו רע, אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה